של חיוב מיטה, יש עבירות שאין חיוב מיטה, אצל בני נוח, כל, אצל הגויים הכל חיוב מיטה, אבל בכל זאת למה דווקא על הגזל נחתם גזר הדין? וחשבתי לומר שמידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, אז כל זמן שהיו עבירות אחרות היה עוד מקום למידת החסד ללמד זכות שעוד לא צריך להחריב את העולם, אבל גזל זה ההפך מחסד. גזל זה שאתה לוקח מה שלא מגיע לך, וחסד זה שאתה נותן מה שלא מגיע. אז ברגע שיש מידת הגזל אז אין מקום למידת החסד, אז לכן העולם היה נאלץ להיחרב בגלל הגזל. מה מקומם את העולם מחדש? מידת החסד של נוח. נוח נשלח לעשות חסד, חוץ משאר המצוות שלו, גם קודם יש צדיק תמים, אבל עכשיו הוא נשלח לעשות חסד בצורה קיצונית כדי להקים את העולם מחדש. שמעתי ממורי רבי הגאון רבי גדליה איזמן שליטה, הוא אמר את זה בקשר לרבקה עם עיני מגמלים, שצריך להיות משוגע על חסד, לעשות חסד בלי גבול. אז נוח כאן עושה חסד, אמנם עם ציווי, רבקה עשתה בלי ציווי, נוח כאן עושה חסד ממש משוגע. חז"ל אומרים ששם בנו של נוח אמר ששנה שלמה לא ראינו שינה בעינינו, אמנם בשר ודם לא יכול לחיות שנה בלי שינה, אבל כנראה שהיו מנמנמים איכשהו, אבל שינה של ממש, שנה שלמה לא הייתה שינה, כנראה גם לא בין הזמנים, ושום הזדמנות אחרת לא. שנה שלמה בלי שינה בכלל. תארו לכם מלון כזה, עם אלפי אורחים, ורק 8 מלצרים בסך הכל צריכים לשרת את כל האורחים. והאורחים יש להם דרישות שונות, יש אורחים שאוכלים בשרים, יש אורחים שאוכלים חלבים, יש אוכלים פרווה, והשעות שונות, אלה לפני עלות השחר ואלה אחרי עלות השחר, אלה לפני תיקון חצות ואלה אחרי תיקון חצות, וכל שאר שעות היממה, אין מנוחה לרגע מהאורחים האלה. צריך לדאוג לכולם ולכל אחד בתפריט המיוחד שלו, גם אלה שאוכלים פרווה, אז לא כולם אוכלים אותו דבר, זה אוכל תפוחים וזה אוכל אבטיחים וזה אוכל משהו אחר, וכל אחד צריך להגיש את המזון המיוחד לו. ופעם אחת נוח מאחר להריע את התפריט, אז הארי מקיש אותו לפי דעה אחת בחזר. בידי השנייה בראשי, נוח בעצמו היה גונח ושוטט דם מרוב העבודה. אז החיים לא קלים. שנה שלמה של מסירות נפש רק לעשות חסד עם בעלי החיים. הרי הקדוש ברוך הוא היה יכול, כמו שיכול להציל את הטבע, יכול להביא את כל בעלי חיים להר ערערת או למקום אחר ולהכין להם שם אוכל, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנוח ומשפחתו, כל 8 בני המשפחה, כולם יצטרכו לטרוח שנה שלמה. וכביכול מעין הקדוש ברוך הוא פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אז שנה שלמה נוח ומשפחתו צריכים למלא את התפקיד הזה. רק כך אפשר לבנות את העולם מחדש. אחרי שהעולם נחרב על הגזל, מוכרחים לבנות אותו מחדש על יסוד של חסד בלי גבול. הפייטן לשבועות, אצלנו לא אומרים את הפיוט הזה, אבל במחזורים של חוץ לארץ הוא נמצא, הפייטן אומר שנוח היה ראוי שתינתן התורה על ידו. רק אחר כך, בעקבות מה שקרה עם הכרם, עם היין, אז לא ניתנה התורה על ידו, אבל בעצם הוא היה ראוי שתינתן התורה על ידו. אם באמת הייתה ניתנת התורה לנוח, היה מצב נפלא, אז כל העולם היה יהודים, לא היו גויים בעולם, אז כל העולם היו יהודים. בגלל מה שקרה, אז לא התגשם החזון הזה, עתיד להתגשם, אבל בינתיים לא התגשם. ובכל זאת, אפילו אחרי הכישלון הזה של נוח, הוא בכל זאת נשאר נביא השם, הוא עדיין בברכה שלו קובע את גורל האנושות, מה יהיה עם בני חם ומה יהיה עם בני שם ומה יהיה עם בני יפת. הוא הראשון כמדומני שמגלה לנו שירושלים היא המקום אשר יבחר השם, כי הוא אומר שהשם ישכון באהולי שם. איפה זה אהולי שם? השם הוא מלכי צדק, מלך שלם. זאת אומרת שהוא מגלה לנו שירושלים זה המקום אשר יבחר השם. נוח נשאר גם אחרי הכישלון הזה, הוא נשאר. והכרת הטבה שלנו לנוח הרי צריכה להיות עצומה על ידי כמה קורבנות שהקריב. נוח מנה מבולים מאז ועד היום, כמה וכמה מבולים מנה. הרי הקדוש ברוך הוא אומר שכשירצה להביא מבול לעולם אז תראה הקשת בעולם. אז לפי מספר הפעלמים שנראתה הקשת מימות נוח ועד היום, זה מספר המבולים שהיו צריכים להיות לולי נוח. אני לא יודע את המספר, אבל הרי כל אחד מאיתנו ראה כמה פעמים את הקשת. רק בדורו של רבי שמעון בן יוחאי, בדורו של רבי יהושע בן לוי לא היה קשת, בדורו של חזקיהו המלך. אבל בדורות רגילים הרי יש קשתות, אז ודאי אלפי מבולים נוח מנה. קשה לתאר את גודל הצדקות של נוח, איך זכותו מגינה על כל העולם מאז ועד היום. חז"ל לכאורה באים בטענות על נוח. מאמרה אחת של חז"ל שנוח הוא מקטני המנה, שגם כשבא מבול הוא לא נכנס לטבע עד שהמים כבר מכריחים אותו להיכנס לטבע, עד הרגע האחרון הוא לא נכנס לטבע. הקדוש ברוך הוא הרי אמר לו בעוד שבעה ימים יהיה מבול, ובכל זאת כשמגיע כבר היום וכבר מתחיל הגשם לרדת הוא לא נכנס לטבע עד שהמים דוחקים אותו. אז חז"ל מתפתים אליו שהוא מקטני המנה. דבר שני שחז"ל אמרו עליו, שכשהוא יצא מהטבע הוא התחיל לבכות על הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, למה לא ריחמת על העולם שלך? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, ראיה שתיה, רואה שותה, זה היית צריך להגיד לי קודם, למה לא ביקשת רחמים לפני שירד מבול? עכשיו אתה בא ואומר שהייתי צריך רחם על העולם. חז"ל אמרו שלכן המבול נקרא על ידי ישעיהו הנביא מי נוח, שכאילו נוח אחראי שירד מבול, אם היה מתפלל אולי לא היה יורד מבול, אז המבול נקרא על שמו מי נוח. אז לכאורה טענות חמורות של חז"ל על נוח, אבל בספר אור ישראל של כמובן רבי יצחק לפטרסבורג, תלמידו של רבי ישראל מסלנט, הוא מסביר שנוח לא היה חס ושלום קטן המנה כפי שאנחנו מבינים, אדם שלא מאמין. האדם שהוא נביא השם יודע שהשם יכול להוריד מבול. היד השם תקצר להוריד מבול, הוא ברא את כל העולם, אז קשה לו להוריד מבול. מקטני המנה זה במובן אחר, דווקא בגלל הגדלות של נוח. הוא כל כך מבין את חסד השם, כל כך מושרש בידיעה של חסד השם, שהוא לא האמין שהשם יעשה משפט נורא כזה להחריב את כל העולם. הוא חשב שהקדוש ברוך הוא מאיים על העולם, אולי יעשה מבול חלקי כפי שהיה בימי אנוש, כמו שרש"י מביא שהאוקיינוס הציף את שליש העולם, אבל שהשם יעשה דבר כזה להשמיד את כל היקום מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, כל השם ישמיד, הוא לא האמין דווקא בגלל הגדלות שלו, בגלל האמונה שלו בקדוש ברוך הוא, בחסד השם, הוא לא יכול להאמין שיהיה מבול כזה לעולם. וזה כמובן מסביר גם את הנקודה השנייה, למה הוא לא התפלל שלא יהיה מבול, כי הוא לא מאמין שיש סכנה כזאת שיהיה מבול. הסכנה שאדם צופה, סביר שהוא יתפלל שלא תבוא, אבל הסכנה שאדם לא מאמין שהיא צפויה בכלל, אז למה הוא צריך לטרוח להתפלל? אחרי שראה שבאמת זה קרה, אז באמת אמר, היה לך לרחם על בריאותיך. אבל לפני שזה קרה, הוא כל כך מושרש באמונה בחסד השם, שקשה לו... קשה לו להתפלל על הדבר הזה, לא רואה מקום להתפלל על הדבר הזה. אז זה דווקא מצד הגדלות של נוח הדברים האלה. אבל על אף כל כל הגדלות של נוח, ישראל כבר לא נקראים בני נוח. למה? מפני שהאבות הגיעו אחר כך למדרגות עוד יותר גבוהות. כמה שנוח היה צדיק, ודיברנו עכשיו שבכל זאת האבות הגיעו למדרגות יותר גבוהות. אז אנחנו נקראים בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו לא נקראים בני נוח. אבל לא בגלל קטנות של נוח, אלא בגלל הגדלות של האבות. חז"ל אמרו שנוח היה צריך סעד לתומכו, ואברהם לא היה צריך סעד לתומכו. להבין, אני לא מבין, אבל כך חז"ל הרי התפתחו. ואף על פי כן, בראש השנה, כשאנחנו מתחילים לומר את הזיכרונות, אז הזיכרון הראשון שאנחנו מביאים זה את נוח, וגם את נוח באהבה זכרת ותפקדי ובפקודת ישועיו רחמים, כי הוא ראש הזיכרונות. בהושענא רבה, בנוסח אשכנז, אחת מההושענות מתחילה עם למען תמים בדורותיו, שבזכות נוח השם ייתן לנו מים. אחר כך מונים שאר צדיקים, אבל מתחילים מנוח. כי אם כל הטענות כביכול שיש לחז"ל על נוח, נוח הוא מהצדיקים הגדולים שהיו בעולם. התורה אומרת נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. כבר חז"ל אמרו שיש מחלוקת מה פרש איש צדיק תמים היה בדורותיו. האם הכוונה שביחס לדורו הוא היה צדיק תמים, אבל אילו היה בדורו של אברהם אבינו לא היה נחשב לכלום, או שאם בדורותיו הוא היה צדיק תמים, כשכל העולם מוקף רשעים, בכל זאת הוא צדיק תמים, אז כל שכן, אם היה בדורות של אברהם אבינו, הוא היה עוד יותר צדיק. הרי צדיקים מקרינים זה על זה. כשיש צדיק גדול כמו אברהם אבינו בדור, אז גם נוח היה מגיע לפסגה עוד יותר גבוהה ממה שהגיע בדור של רשעים. והסבירו שכמו שמורים רבי הרב דסלר אומר, שבדברי אגדה אין מחלוקת בחז"ל, גם כאן זה לא מחלוקת, והשני הדברים אמת. אם נוח היה נשאר כפי שהוא היה בדור המבול, אז באמת בדור אברהם הוא לא היה נחשב כלום. אבל אילו היה בדורות שאברהם הוא לא היה נשאר כמו שהיה בדור המבול, היה מתעלה למדרגה יותר גבוהה. אז ממילא בדורו של אברהם היה עוד יותר נחשב ממה שהיה בדור המבול. אמרו על דרך רמז, הרי פרשת בראשית נגמרת ונוח מצא חן בעיני השם. נוח וגם חן, שניהם באותה גימטריה של 58, שאברהם אבינו נולד, אם תעשו את החשבון שעשרה דורות מנוח עד אברהם, אברהם אבינו נולד 58 שנה לפני הפטירה של נוח. זאת אומרת ש58 שנה באמת נוח היה בדור של אברהם. אז בשנים האלה נוח מצא חן, הוא היה עוד יותר גבוה במדרגה שלו מהמדרגה הקודמת. אז נוח מצא חן ב58 שנה האלה, מפני שהוא הגיע למדרגה עוד יותר גבוהה ממה שהיה קודם. יחזקאל, שהוא מונה שלושה צדיקים שעלולים להגן ולא מגינים, שאפילו שלושת הצדיקים האלה לא הצליחו להגן על ירושלים, הוא מונה את נוח כאחד משלושת הצדיקים. לא מזכיר אברהם, יצחק ויעקב או צדיקים אחרים שהיינו מצפים שיזכיר, רק שלושת הצדיקים האלה, נוח, דניאל ואיוב הוא מזכיר. אז רואים שהוא רואה בנוח אחד הצדיקים הכי גדולים שיכולים להיות. רש"י אומר למה נבחרו דווקא שלושת אלה, אבל בכל זאת הצדיקים הגדולים. אמרנו שהוא היה ראוי לקבל את התורה ונפסל, אבל הפייטן ממשיך גם על אברהם, יצחק ויעקב, שכל אחד משלושתם גם כן היה ראוי לקבל את התורה, אלא כל אחד מהם היה לו כישלון משלו, שלכן לא זכה לקבל את התורה. אז זאת אומרת שנוח לא כל כך גרוע לעומת אברהם, יצחק ויעקב. גם הם לא זכו. מי שזכה בסוף לקבל את התורה, משה רבנו כידוע, הוא זכה לקבל את התורה. אז הביאו שמשה רבנו הוא היה גלגול של, של שלושה צדיקים, של הבל, של שית ושל נוח. אז בסופו של דבר נוח בגלגול החדש, בגלגול של משה רבנו, באמת זוכה לקבל את התורה. משה רבנו כן עושה מה שנוח לא עשה. משה רבנו מתפלל בעד ישראל. כשהקדוש ברוך הוא רוצה חס ושלום לאנוש את ישראל, משה רבנו מתפלל בעדם. ואולי מותר לומר שלא רק בעד ישראל משה רבנו מתפלל. כשפרעה אומר למשה שיעתיר בעדו, אז משה רבנו באמת עם כל הלב מתפלל בעד פרעה. כל זמן שפרעה צריך לקבל מכות, משה נשלח מעת השם לתת לו את המכות. משה לא מסרב לפקודת השם. אבל ברגע שהמכות כבר לא דרושות יותר, המכה הזאת כבר עשתה את שלה, אז משה עם כל הלב מתפלל בעד פרעה כמו שמתפלל בעד ישראל, כי גם משה הוא איש החסד הגדול. אז כשאין צורך במכה, אז גם פרעה לא רוצה לקבל מכות, הוא נשמר למכות הבאות עד סופו בים סוף. אבל בינתיים התירו אל השם, זה לא מן השפה ולחוץ. תפילה זה לא מול שפתיים מן השפה ולחוץ. משה מתפלל פרושו שמתפלל עם כל הלב, שעכשיו כרגע למצרים אין צורך יותר במכת צפרדיה. יגיע התור לקינים, יקבלו קינים, אבל כרגע במכת צפרדיה אין להם צורך יותר, וכן בשאר המכות. אבל העירו כאן משה רבנו כשמתפלל בעד ישראל בחטא העגל, הוא אומר מחי נינה מספרך שכתבת, מוסר את עצמו למיטה בעד ישראל. אבל מחייני זה האותיות של מי נוח, שכאן משה רבנו מתקן את מה שבגלגול הקודם כנוח הוא קלקל, שהוא לא התפלל בעד הדור, ולכן המבול נקרא מי נוח. עכשיו בגלגול הזה משה רבנו מתקן, הוא מוכן למסור את עצמו, למחות את עצמו לגמרי. בעוד שבימי נוח השם מוחה את כל היקום ונוח נשאר, כאן להפך, מחי נינה שהשם ימחה רק אותו וכל היקום, כל ישראל יישאר. זה התיקון הגמור לטעות של נוח, וזה שלא התפלל בעד הדור. אז נוח בגלגול לא החדש בתור משה רבנו זוכה לתקן את מה שהיה קודם. מוסר השכל בכל זאת, אם מותר לומר כך, שצריך מסירות נפש בעד הדור. כמה שאדם גדול בעצמו, אבל יחד עם זה צריך מסירות נפש בעד הדור. לא שנוח היה חסר לו מסירות נפש, חז"ל הרי אמרו שהוא הוכיח את הדור שלו במסירות נפש, בנה 120 שנה את התיבה רק כדי שיראו אותו אנשים וישאלו למה אתה בונה את התיבה, והוא יגיד להם שהשם מביא מבול עליכם, והם היו לועגים לו ומבזים אותו. יד השם לא תקצר להוריד תיבה מן השמיים אם צריך תיבה, אבל השם רצה שנוח 120 שנה יוכיח את בני הדור שלו, ואף על פי כן זה לא הספיק להחזיר אותם בתשובה. משה רבנו הוא ממשיך דרכו של נוח, הוא מצליח להחזיר את ישראל בתשובה על ידי אותה מסירות נפש שלו, על ידי המחי נינה מספרך שכתבת, שמוכן לקבל על עצמו את הכל, והוא חטא רבים נשא ולפושעים יפגיע, כמו שהפסוק אומר, מרם ביאה על משה רבנו את הפסוק הזה, שהוא מקבל לעצמו את החטא של הרבים, הוא יכול לתקן את מה שהיה מקולקל. בזוהר יש שמשה רבנו הוא עתיד להיות הגואל האחרון, כמו שהוא היה הגואל הראשון, הוא יהיה גם הגואל האחרון. אמנם אנחנו מאמינים במשיח בן דוד, אבל אני לא יודע אם זה סתירה. יכול להיות שהגואל יהיה משה והמלכות תהיה לבית דוד. משה יושיע את ישראל, יעשה משפט באויבים, כמו שעשה משפט בפרעה ובעבדיו, ואחרי זה המלכות תהיה לבית דוד, כמו שבימי משה רבנו בעצמו, הוא מושיע את ישראל, אבל הכהונה הגדולה עוברת לאהרון הכהן, אז הוא יושיע את ישראל, והמלכות תהיה לבית דוד. חשבתי, אם מותר לומר, איפה זה מרומז, שמשה רבנו יהיה הגואל, ויקבור אותו בגיא, גיא כתוב שם לא כמו שכתיב הרגיל, אלא בלי א', י' ג', בלי א'. הזוהר אומר על זה, ויקבור אותו בגיא בי' ג' מידות של רחמים, שמשה בנו נגנז בי' ג' מידות רחמים. אבל אולי מותר לומר עוד דבר, אם אתה מצרף למשה י' ג', אז זה נהיה גימטרי המשיח. שהקשבוך הוא כאן רומז שמשה הוא יהיה משיח לקרוא אותנו מיד אויבינו, לא את המלכות, המלכות היא לבית דוד, אבל משה רבנו הוא תיקן את ישראל. משה הרי התפלל, שלח נא ביד תשלח, אז התפילה מתקיימת, שמי שאתה שולח עכשיו להוציא מפרעו הוא זה שתשלח גם לעתיד לבוא להוציא משאר אומות העולם. לא יודע אם מותר לומר את הדברים, אבל כל פעם הזוהר אומר את הדברים האלה, שמשה רבנו עתיד לגאול אותנו כמו שהוא. ודאי שההתארות הדמשה בכל דרה ודרה היא שגואלת אותנו. הדביקות שלנו בתורת משה, עד כמה שאנחנו מתחזקים בתורה שציווה לנו משה מורשה, זאת הגאולה האמיתית, אין גאולה אחרת חוץ מתורה. התורה היא הגאולה האמיתית. אם אנחנו מתחזקים במורשה של משה, זה יביא בעזרת השם את הגאולה במרב ימינו. אנחנו פותחים עכשיו זמן חדש, שיהיה זמן של דביקות במורשה של משה, דביקות בלימוד התורה, דביקות בחסד, כמו שמשה רבנו סמל החסד, סמל המסירות נפש בעד הכלל ישראל, שנלך חסד לא צריך לחפש מחוץ לישיבה, יש מספיק מקום לעשות חסד בישיבה, ללמוד עם בחורים צעירים שעוד לא יודעים כל כך, ללמוד עם אורחים מחוץ לארץ שבאים מעבר לים, עוזבים את בית אבא, אז שירגישו טוב כשהם באים לארץ ישראל. חז"ל אמרו, גדול טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקי וחלב. למה טוב המלבין שיניים? הרי חלב עולה כסף, חיוך לא עולה כסף. למה טוב המלבין שיניים לחבר את המשקי וחלב? כי מכוס חלב אפשר לחיות, אני לא רופא, אני לא יודע בדיוק כמה, אולי 24 שעות, אולי 48 שעות, חיוך אפשר לחיות לעולם. ואם אתה מחייך אל מישהו, מקרב אותו, הוא מרגיש טוב בישיבה, אז הוא ימשיך ללמוד בישיבה, ובעזרת השם כשיהיו לו בנים ישלח אותם ללמוד בישיבה. אם אתה מראה לו פנים זועפות, הוא יחשוב מה לי ולצרה הזאת. אם אתה מראה לו חיוך, אם אתה מקבל אותו בסבר פנים יפות, אז יש סיכוי שהוא ימשיך בדרך השם ובניו עד סוף כל הדורות, הכל נזקף לזכותך על ידי החיוך האחד שראית, אלא מותר כמובן יותר מחיוך אחד גם כן. אז יהי רצון שנזכה לקרב אחד את השני ולהתחזק בתורה שציווה לנו משה מורשה.